today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום רביעי, חבב באדר ראשון, תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דף ז' משתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו, מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעה, אתה תשמע הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא. מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמתם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקנו לטובה עם שאר צדיקי עולם. במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם. ובעד כלל ישראל, לישועת הפרט ולישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שכוני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. היום הזה בשנת תפרש למת תלת על נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי ישעיהו בן רבי משה שור, בעל כליל תפארת. ובשנת תפרי צדי ה' עלתה נשמתה הגדולה לגנזי מרומים של מרת שרה שנירר מייסדת בתי הספר בית יעקב, ובשנת תפרי צדי זין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שלום בן רבי יעקב משה ספרין האדמור מקמרנה, ובשנת תפשין סמך ב' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם חיים בן רבי מרדכי דוד ברים בעל מרבה חיים, זכר צדיקים בצדיקה לברכה לחיי העולם הבא. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. ובמהרה בימינו יקיצו שכוני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון לפניך אדוני אלוהי ולאבותיי. שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. ולהבדיל בין חיים לחיים, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלמה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום רביעי, פרק פי, למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור, רואה ישראל, להזין לנועה כצון יוסף, יושב הקרובים, הופיע לפני אפרים ובנימין ומנשה, וראה את גבורתך, הולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו ואיר פניך בנבשיה, דוינו אלוהים צבאות, עד מתי עשנת בתפילת עמך. החלתם לכם דמעה, ותשכמו בדמעות שליש, תשימנו, מדון לשכנינו, ואויבינו ילגו למו, אלוהים צבאות השיבנו ואיר פניך בנבשיה. גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים בתתאיה, פינית לפניה, בתשרי שורשיה, בתמלא ארץ. כסו ערים צילה בענפי ארזי אל, תשלח קציריה עד ים ואל נער יונקותיה. למה פרצת גדריה בערוע כל עוברי דרך? יחרסמן נחזיר מיער וזיס שדה ירענה, אלוהים צבאות שוב נאבט משמיים וראה. ופקוד גפן זאת וחנה אשר נטעה ימיניך ועל בן אימץ תלך. שרופה באש כסוכה מגרת פניך יובידו. תהי ידך על איש ימיניך על בן אדם אימץ תלך ולא נסוג ממקה תחיינו ושמך נקרא. אדוינו אלוהים צבאות השיבנו, אהר פניך ונבשע. תהילים פרק קוף, מזמור לתודה ריולה, אדוינוי כל הארץ, עבדות אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו, בואו שערה בתודה חצותך בתהילה. עודו לו ברכו שמו כי טוב אדוינוי לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה. המקום ירחם עליהם ויוצא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה, אשתה בעגלה בזמן קריב. ונאמר אמן. הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, הודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף וב. במסכת בבא מציע, בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מניין מוכח שהחשוד על הממון אינו חשוד על השבועה? והתשובה, ניקח שמשביעים שבועת הסת וכן משבועת החנווני והפועלים לבעל הבית וכן משבועת השומרים. שאלה שנייה לבאי, מה טעם שבועת משנתנו והתשובה, שם הספק מלווה ישנה יש לו עליו ולכן חוטף. שאלה שלישית, באיזה אופן הסתפק רבי זעירא בתקפה אחד בפנינו והתשובה, כששתק הוא לבסוף צבח? שאלה רביעית, מה רצתה הגמרא להוכיח מכך שבספק בחורות, שהמוצאים מחברו עליו הראייה, אסורים בגזלה בעבודה? והתשובה, שאם כשתקף הכהן הם מוציאים מידו, היא מקדישה מקודשת, שאלה חמישית, כיצד דחתה זאת הגמרא, והתשובה, שבזה אף משתקפה כהן, מוציאים מידו אסורים בגזעה בעבודה, משום שקדושת הבכור חלה מאליה. והשאלה האחרונה לדבר הייתה, מה הביור מניין הראוי פותר? והתשובה, שהיא בשעה שנמנו הבהמות ביציאתה מהדיר, היה מניינם ראוי לבוא לכלל מעשר בהמה, הרי זה פותר את היוצאות מהדיר, אף אם אחר כך לא הופרשה אחת למעשר. אלה הם התשובות לשאלות שלנו, לשינון, לסיכום ולחזרה, אותו אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית אתמול בתלמוד תורתנו בדבב, במסכת בבא מציע, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע חבב, באדר ראשון תשפ"ד, עיקר וטורף העניין, תלמוד תורתנו, בדף זין, במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף וו עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד, מן המילים, אם תמצא לומר, תקפה אחד בפנינו, אין מוציאין אותה מידו, הקדישה בלא תקפה, מהו? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. דנה הגמרא בשניים אוחזים בתלית, ואחד מהם יקדיש את התלית. במהלך הסוגיה יהיה כזה, נחלק זאת לסעיפים. א', הגמרא מסתפקת בתקיפה במקום ששתק ולבסוף צבח אם יש כאן הודעה. ב', מסתפקת הגמרא לפי הצד שהתקיפה מועילה, האם הקדשו של אחד מהאוחזים בתלית מועיל כתקיפה. ג', הגמרא מביאה מעשה במסוטה, בית מרחץ, ששניים התנצחו על זה, באחד מהם הקדישה ונסתפקו בדינה. ד', הגמרא מביאה הוכחה לגבי מסוטה, מה מבואר במשנה לגבי ספק בחור שמועילה תקיפת הכהן, ואם לא תקפו יש לכהן כוח להקדישו. ודוחה הגמרא שקדושת בכור היא קדושה הבאה מאליה בחלה, אף אם תקיפה לא הייתה מועילה. היא מוכיחה הגמרא שאכן אין תקיפה מועילה, שאם לא כן לא היה ספק בחור מחויב במעשר בהמה כאמור בברייתא. וו, אביי דוחה את ההוכחה ממעשר בהמה שמדובר שם בברייתא באופן שיש רק תשעה מבלדי הספק ולכן מעשר ממה נפשך. זין, אביי חוזר בו ודוחה את הדחייה, משום שמוכח במקום אחר שאין מעשרים מספק כלל וכלל. משום שעשירי ודאי ולא עשירי ספק, ועל כוחך שבאופן הזה של ספק בחור, שהוא מתעשר, שאין תקיפה מועילה ולכן אינו נחשב ספק. ח', הגמרא מבררת באילו ספקות אמרו באותה ברייתא שמחויבים במעשר בהמה. ט', שווה הגמרא לשאלה מה הדין במסוטה באותו בית מרחץ, ששניים התנצחו על זה, ופושטת הגמרא שאינה קדושה כי אי אפשר להוציאה בדיינים. י', מבררת הגמרא שמדובר במסוטה מקרקעי, שאם לא כן, לא היה הקדישה מועיל גם אילו היה אפשר להוציאה בדיינים. והנה, כיוון שהגמרה הסתפקה בתקיפה ובהקדש, במקום ששתק ולבסוף צבח, והוא ספק באומדן הדעת, ולכן הביאה הגמרה את עניין המסוטה, ועל המסוטה הביאו מבכור, ונראה מזה, ובכל אילו הספק הוא באומדן הדעת. וכך באמת שיטת רשי, שגם נידון הגמרה בספק בכור עם תקיפה מועילה, ובאופן שכשתקף הכהן שתק הישראל ולבסוף צבח. בדעת הריטב"א שכבר מהנידון של בכור אין מדובר בשתק ולבסוף צבח, ומה שהגמרא רצתה לפשוט מבכור למסוטה, דמיון באלמה הוא, שכמו שבבכור תקיפה אינה מועילה והוא הדין הקדש. כך גם במקום ספק הודעה, כשם שבתקיפה אין שתיקתו נחשבת הודעה, כך גם בהקדש. בשיטת התוספות בדיבור המתחיל היא קדישה, שגם במסוטה הספק היה ספק בדין, עם תפיסה מועילה. מה שהגמרא הביאה את הספק הזה על הנידון, של הקדישה ושתק ולבסוף צבח, זה משום שידע הגמרא שבמסוטה הייתה מתחילה גם שתיקה, והגמרא פושטת את הספק רק מהאמור בסוף הסוגיה, שההכרעה במסוטה הייתה שאין זה הקדש, וממה שלא דנו מצד השתיקה גם כן, הרי שהיה פשוט להם שאין זו הודעה. אם כן דנה הגמרא בשניים אוחזים בתלית ואחד מהם הקדיש את התלית, אומרת הגמרא, אם תמצא לומר, אם תרצה לפשוט את ספיקו של רבי זיירה, שכאשר תקפה אחד בפנינו מוציאין אותה מידו, שניים אוחזים בתלית בפני הדיינים בבית דין, ואז תוקף אחד את חברו ומוציא ממנו את התלית ומחזיקה כולה בידו, אז מוציאין אותה מידו ויחלוקו, הרי שיש ללמוד מזה שאם לא תקפה, אלא היא קדישה לשמיים, שאמר שתהיה הקדש אינה מקודשת, אין הקדשו חל, שאין כוח ההקדש גדול מכוח התקיפה, וכשם שתקיפתו אינה מועילה להחזיקו בתלית ולהפקיעה מחברו, כך גם אינו מועיל לעשות את ההקדש ולהוציאה מתחת יד חברו. ומבאר המאירי שהמדובר על חציו של חברו בתלית, אבל בחלק שלא חל הקדשו. ומדובר ששתק חברו בשעת ההקדש, ולבסוף כשבא הגזבר לקחתה, צבח. ועל כן כיוון שאפילו תקפה אין שתיקתו נחשבת כהודעה שלא חש ליצוק, קל וחומר שאם רק הקדישה בלא תקיפה, שיש לומר כן שאין ההקדש הקדש. כך תוספות בדיבור המתחיל לקדישה. אבל אומרת הגמרא, אם תמצא לומר שכאשר תקפה אחד בפנינו אין מוציאים אותה מידו, מידי התוקף, יש להסתפק בקדישה אחד מהם בלא שתקפה, מהו, מה הדין בזה? ומדובר בכל זה שבעת ההקדש שתק הוא לבסוף צבח. בספק הגמרא הוא עם שתיקתו כהודעה, או שמא לא היה לו לצבוח בשביל דברים שאמר זה, ואין זה דומה לתקיפה. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל לקדישה. ומבארת הגמרא את צדדי הספק, האם נאמר שכיוון דאמר מר, כיוון שאמרו חכמים הלכה שאמירתו לגבוה כמסירתו לאדיוט דמי, כשאומר אדם על חפץ שיהיה הקדש, אף בלא שעשה קניין, הרי הוא דומה כמי שמסר לאדיוט שאין צריך עוד קניין, אלא אמירה מועילה כקניין, וכיוון שכן, שמה נאמר שכשהקדיש את התלית, כיוון דתקפה דמי, דומה הוא כאילו תקפה אליו, וכשם שאם תקפה הרי היא שלו, כך גם אם הקדישה תהיה להקדש ותצא מחברו. ותוספות מבארים שמדובר ששתק הוא לבסוף צבח והספק הוא בעומדן דעתו. מה שדנה הגמרא לומר שהקדשו הקדש, ואין זה נחשב אינו ברשותו. וזה משום שבמה שהודע הרי הוא כעומד החפץ לשוב לבעליו, ועד אז הרי הוא כפיקדון שיש לו ביד אחרים שיכולו להקדישו. או דילמה או שמה נאמר, אשתמיה לא תקפה. כעת בשעה שבא להקדישה עדיין לא תקפה, וכתיב, נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק י' ד' ואיש כי יקדיש את ביתו קודש ויש לדרוש שאין אדם יכול להקדיש אל הדבר הדומה לביתו. מה ביתו שהוא מקדיש ברשותו הוא שקרקע אינה נגזלת אף כל דבר שמקדיש עליו להיות ברשותו להפוק העי להוציא ולמעט אופן בו יקדיש דבר דלא ברשותו שאין הקדש אוכל. וכן כאן כיוון שאין התלית ברשותו אין יכול להקדישה. מביאה הגמרא מעשה על מנת לפשוט את הספק תשמע בו ושמע ראיה לאחד מצדדי הספק. דאי מסותא היה בית מרחץ, דאבו ממצו עלה בית רי, שני אנשים התדיינו עליה של מי היא. היי אמר דידיו והי אמר דידיו, זה אמר שלי היא, וזה אמר שלי היא. קם חד מן היו, עמד אחד מהם, הקדשה, הקדיש אותה לשמיים. וכאמור לפי רשי וראשונים נוספים מדובר שבעת שהקדישה שתק השני ולבסוף צבח, והספק הוא כספק דלאי למשתיקתו הודעה או לא. ואת הספק הזה תרצה הגמרא לפשוט לקמן מבחור. ואילו דעת התוספות בדיבור המתחיל והה, שאף אכן כך היה שם, ששתקו לבסוף צבח, ומזה רצו לפשוט את הספק דילאל, מכל מקום נידון הגמרא במסוטה הוא אחר, שהמסוטה הרי היא קרקע, ואין אחד מהם תפוס בה, ולכן דינה הוא כל דעלים גבר. והדיון הוא שכיוון שתקיפה מועילה, ואם יתקוף ויקדיש, יועיל הקדשו לעולם, אפילו ישוב חברו לתוקפו ממנו, השוב יש לומר שהוא הדין שיועיל הקדש בלא תקיפה, או שמה אין כוח הקדש חמור מתקיפה, וכשם שיכול השני לחזור ולתקוף, הוא הדין שהקדש אינו מועיל. אז אם כן נחזור פעם נוספת, מביאה הגמרא מעשה על מנת לפשוט ממנו את הספק. דאי מסותא היה בית מרחץ, דאב ומינצו עלה בית רי, ששני אנשים התדיינו עליה של מי היא. היי אמר דידיו והי אמר דידיו. זה אמר שלי היא וזה אמר שלי היא. קם חד מינה יועקדש על השמיים, הקדיש אותה לשמיים, פרשי מינה. רב חנניה ורבי הושעיה וכולו רבנן נמנעו מלרחוץ בבית מרחץ הזה רב חנניה ורבי הושעיה וכל החכמים מפני הספק שמה שלו היא וחל ההקדש ואסור ליהנות מהמרחץ. ואומר הריטב"א אבל מצד שהקדיש את חצי המסותא שהיא שלו לא היה להם לפרוש מלרחוץ בו שההלכה היא ששותפים שהדירו זה את זה מותרים להיכנס לחצר שיכול כל אחד לומר לתוך שלי אני נכנס. ועוד כתב הריטב"א שמה שלא חיללו את ההקדש על פרוטה כי אין לעשות זאת שלא מדעת הבעלים, וכאן על הרי המקדיש, ודאי אינו חפץ בכך. ואמר לרב הושעיה לרבה, כי אז לתקמי, כאשר תלך לפני רב חיסדא לקפרי, המקום שבו היה נמצא רב חיסדא, באי מיני, תשאל אותו מה דינה של המסוטה הזו. כי אתה כשבא רבה לעיר סורה, בדרכו לקפרי, אמר לרב אמנונה לרבה, מתניתיני, דין זה יש ללמוד מן המשנה במסכת טהרות, פרק ד' משנה י' א', ספק בחורות, בחור בהמה טהורה ניתן לכהן, בו קדוש מרחם, כשנולד ספק, אם מגיע הבחור לכהן או לא, הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, והוא נותר אצל הישראל. אמנם כיוון שמלבד הספק אם הוא שייך לכהן, יש גם ספק אם הוא קדוש, ואסור בדברים מסוימים בספק זה, דינו להחמיר, על כן על הישראל לנהוג בו מספק ככל דיני בחור. אז נאמר במשנה במסכת טהרות פרק ד' משנה י' ב' ספק בחורות, אחד בחור אדם שדינו לבדותו בחמישה סלעים ולדיתם לכהן, ואחד בחור בהמה, שדינו כפי שמיד תבאר המשנה, דהיינו בין בזה ובין בזה, בין בחור בעלי חיים תאורים כגון פרים, כבשים ועיזים שדינם להינתן לכהן, ובין בחור בעלי חיים תמאים כחמור שדינו להיפדות בסה ולתיתו לכהן, בכל אחד מאלו אם יתעורר ספק אם הוא בחור או לא, וכגון שלפני לידתו הפילה אמו ואין יודעים מה היה אותו זה שהפילה, אם היה עובר גדול שיחשב בכך שכבר ילדה והוולד הזה שנולד כעת אינו בחור אל השני, או שמה היה הדבר שהפיל הרוח באלמה והנולד עכשיו הוא הבכור? בכל אילו בין בספק אם הבהמה היא של הישראל או של הכהן, ובין בספק אם חייב הישראל בני פדיון הבן לכהן, המוציא מחברו עליו הראיה. מי שרוצה להוציא מהמוחזק בבחור הבהמה ובדמי פדיון בחור האדם, עליו חובת הראיה, וכל שלא הביא ראיה בעידים ששלו הוא, אין נותנים לו את הבחור או את דמי פדיון הבן. ומבינה הגמרא שהכוונה היא לשניהם, הן לכהן והן לישראל. שאם ביד הישראל היא, הרי שהכהן הטוען שיש לי תיטה לו, הוא המוציא מחברו ועליו הראיה. ואם ביד הכהן היא, וכגון שתפס הכהן מהישראל ושתק הישראל ולבסוף צבח, הרי שהישראל הבא עכשיו להוציא מהכהן, הוא נחשב המוציא מחברו ועליו הראיה. והיינו, שתפיסת הכהן באופן זה מועילה ונחשב שהישראל עודה לו. ותני עלה ושנינו על כך בברייתא, שבכל ספק בחור בהמה אסורים בגיזה ובעבודה. אין לגזוז את צמרם ואין לעבוד בהם כבשר בעלי חיים, מפני הספק שהם הבחורות הם ויש בהם קדושה. עכשיו מסיים את הגמרא את הראיה, והאחר הרי כאן בספק בחור דאמר שסובר התנא במשנה, שאם תקפו כהן לישראל ונטל ממנו את הבחור ושתק הישראל ולבסוף צבח, שאין מוציאים אותו מידו. וראיה לדבר, דקטני נאמר במשנה שהמוציא מחברו עליו הראיה, דיינו בין כהן הבא להוציא מהישראל ובין ישראל הבא להוציא מהכהן, שכבר הכהן תפס ממנו. והיינו באופן ששתק הישראל בתחילה כשתקף אותו הכהן ולבסוף צבח ומחה. וכי וכאשר לא תקפו, חמור כוח קדושת בכורה, שלכן אותן ספק בכורות אסורים בגזלה ובעבודה. מוכח מכאן שבמסותא בבית המרחץ, באופן שהיא מתקוף וישתלט על הבית מרחץ והשני ישתוק ולבסוף יצבח, אי אפשר יהיה להוציא ממנו. אם יקדישן הרי קדושה אף לולי שתקף, כאשר הוא כאן שקדושת הבהמה נובעת מכוח היותה ספק של כהן. דוחה הגמרא את הראיה, אמר לרבא לרב המנונה, מקדושת בכור כאמרת, אתה רוצה להוכיח מקדושת בכור שאם תקפו כהן אין מוציאים מידו, משום כך אסורים בגזלה בעבודה? לעולם אי מלך, באמת יכול אני לומר לך שאם תקפו כהן מהישראל מוציאים אותו מידו, שבחזקת הישראל הוא עומד ואין תפיסתו תפיסה, ולעולם הכהן הוא המוציא מחברו ועליו הראיה. מה שהתכוונה המשנה, שמי שצריך להביא ראיה תמיד זה הכהן, כי הישראל מוחזק באותו עובר. ואפילו אחו, וכל זאת אסורים בגזלה ובעבודה, שקדושתם אינה נובעת משום כוח הכהן בבהמה, אלא משום דקדושה הבאה מאליה שייני. קדושת בכור חלה מאליה, ואין צורך להקדישה בפה. ועל כן, משום ספק קדושת בכור, אסורים בגזלה ועבודה. אבל לגבי אותו מרחץ שנסתפקנו בו, ייתכן שאף שתקיפה תועיל לא יחול הקדש, שאין הקדש דומה לתקיפה, משום שאין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו. והיינו שדין המוציא מחברו עליו הראיה גורם להחשיב את מי שרוצים להוציא ממנו כמוחזק לגבי מה שנוגע לעניין שליטה והשתמשות בחפץ, שכיוון שאחד מוחזק אין השני יכול לשלוט עליו, ולכן גם אינו יכול להקדיש. אבל המציאות האמיתית לא השתנתה, ובפועל יש כאן ספק מי הוא הבעלים. וכיוון שכן, לגבי קדושה הבאה מאליה שאינה תלויה בכוח הבעלים, עדיין ספק הוא, ולכן אסור מספק בגזלה ועבודה. כך אומר הגאון רב שמעון שקופ בספרו המופלא שערי יושר. מביאה הגמרא הוכחה שאין תפיסת כהן מועילה בספק בכור. אמר לרב חנניה לרבה, תניה דמסייע לך, שנינו ברייתא שמסייעת לך. ועיקרה של הברייתא זה בעצם משנה במסכת בכורות בדף ת עמוד א', בדרך השס לקצר את המשנה, כמו שכתבו התוספות במסכת סוכה דף ד' עמוד א', דיבור המתחיל בית. אם כן, נאמר בברייתא הספיקות פלאים שהם ספק פדיון פטר חמור, שנולד לו חמור ואינו יודע אם הוא בכור או אינו בכור, שדינו הוא שמפריש על הפסק כדי להפקיע את איסורו, ומפני הספק אינו חייב לתנו לכהן, שאין הכהן יכול לחייבו לתנו לו, שכן המוציא מחברו עליו הראיה. על הכהן להביא ראיה שאכן עשה הזה מגיע לכהן. ואם יש לו לישראל כמה תלאים שהם ספק פדיון פטר חמור, הרי הם נכנסים לדיר יחד עם שער תל אב להתאסר במעשר בהמה, שמוציאים את התלאים מפתח הדיר ונוטלים כל הסירים מהם, והוא קדוש. איסל, כדאי תחי מולה על דעתך לומר שאם תקפו כהן ותפס את התלה שהוא ספק פדיון פטר חמור, אין מוציאים אותו מידו, מידו של הכהן, הרי שיש לכהן צד שחייה באותו תלה, ואם כן קשה, המי, מדוע הם נכנסים לדיר להתאסר במעשר בהמה יחד עם שאר התלאים? הרי אם יצא התלה הזה הסירי, נמצא זה הישראל פותר ממונו המחויב במעשר בהמה בממונו של כהן, שהרי עליו מוטל לאסר את צונו, ואינו יכול להשתמש בממון של אחר לשם כך. וכאן, שיצא התלה המסופק כמעשר בהמה, נמצא שהשתמש הישראל בממון הכהן לפתור את צונו מחובת המעשר. ואם בכל אופן התירו לעשות זאת, מוכח מכאן שאין לכהן שום צד שחייה בתלה, שאפילו התפסנו הכהן יוציאו מידו, ולכן הוא נחשב של ישראל לגמרי. ויכולו להכניסו לדיר להתאסר יחד עם שאר כלב. ראיה לשיטת רבה, שאין תפיסת כהן מועילה בספק בחור. דוחה הגמרא את הראיה, אמר לאביי לרב חנניה, אם משום מה, אם ראייתך היא מהברייתא הזו, לא תסייע למר, אין לך לסייע ממנה לרבה. משום שיש לומר שאחה במאי עסקינן שהמדובר בברייתא הזו, כגון דלייטלי באופן שאין לו לישראל אלא תשעה טלאים והוא, ואת הטלה הזה המסופק ולכן יכול לו להכניסו לדיר להתאסר. דמימה נפשך ניתן לאסרם. איבר חיוב ההוא, שפיר כמאסר. אם הישראל מחויב לאסרם משום שאין תל איזה פדיון פטר חמור שבאמת לא היה חמור בחור, ולא היה מחויב בפדיון ונמצא שיש לו עשרה טלאים שלו ועליו לאסרם, אז ודאי כדין הוא מאסר שחייב הוא בכך. והיא לא בר חיוב ההוא, ואם אינו חייב לאסרם משום שבאמת החמור היה בחור, ותלה זהו פדיונו ושייך לכהן, נמצא אם כן שיש לו רק תשעה טלאים בלבד, ותשעה טלאים לאו בר אסור אינינו. אינם בני חיוב מעשר שאין מעשרים, אלא אם יש לו מעשרה ואילך. ועל כן אין שום חשש במה שמכניס את הספק לדיר להתאסר. ואפילו שהוא עצמו ייצא כעשירי, אין חשש בדבר, שאם האמת היא שאינו שלו, גם שאר הטלאים לא מחויבים במעשר. וממילא לא פתר את ממונו בממון כהן. והתשעה הללו אין צריך לצרפם לגורן אחר של כבשים, שכיוון שלא יהיו עשרה מעולם, לא באו לכלל חיוב, אומרים התוספות בדיבור המתחיל בתשעה. חוזר בו אביי מן התחייה הזו ואומר, אדר, אמר אביי, חזר אביי ואמר לב מילתא ידי אמרי, אין דבריי נכונים שוודאי מוכח מהברייתא הזו, שאם תקפו כהן מוציאים מידו ואין לכהן שום צד שחייה בתלה. שאם היה לכהן צד שחייה בתלה, נמצא שאף שאר תשעת התלאים, הרי הם בספק חיוב מעשר בהמה, ואם כך, לא היה צורך לאסרם כלל. משום דספייקה לאו בר אסורי, תלה שהוא ספק מחויב במעשר אינו חייב במעשר, אפילו אם יש אפשרות שיעשר באופן שיהיה כדין התורה. דתנן שנינו במשנה במסרת בחורות דף נ"ח עמוד ב', שאם היה מעשר טלאים והיינו שהוציאה מפתח הדיר תוך כדי שהוא מונה אותם, ועד שלא הגיע למנות את העשירי קפץ אחד מן הטלאים המנויים לתוכן לתוך אלו שבדיר שעדיין לא מנעם, ואינו מכיר את התלה המנוי בין הטלאים שבדיר, כולן פטורים, בין אלו שנמנו ובין אלו שעדיין לא נמנו. אלו שנמנו פטורים, אפילו עדיין לא הגיע במניינו לעשרה ונמצא שעדיין לא יסר עליהם, משום שכיוון שמנעם נפטרו בכך, אפילו לא מנע את העשירי אחריהם. וכפי שתבהר הגמרא להלן, ונפטרו גם אלו שבדיר שעדיין לא יסר עליהם ולא מנעם כלל, משום שעתה כל אחד מהם אינו אלא ספק מחויב במעשר, שאולי הוא זה שקפץ מבחוץ וספק אי אפשר לעשר. במפרש הבית ההוכחה מהמשנה שספק אינו בדין מעשר, ואיסל כדאי דחם עולה בדעתך לומר שתלה שהוא ספיקה, שהוא בספק אם חייב במעשר או לא באי אסורי, צריך לעשרו, אם יש אפשרות לכך, אם כן קשה, מדוע כולם פטורים? לעשר, הרי יכול הוא לעשר את התלעים שנמצאים בתוך הדיר, וייצו ידי חובת מעשר, ממה נפשך? ואומר הפני יהושע, ואף שכל הנמנים בעשירי יהיו בספק מעשר ולא יהיו ראויים להקרבה מכל מקום מה שאפשר לעשות, עדיף שמה יתוקנו כולם כדין וימתין עד שיוטל באמום ויוחלם במומם. ומהו הממה נפשך שבכל עשרה שיוצאים ומקדשים את העשירי שבהם יש לומר, דיבר חיוב ההוא אותו העשירי שיצא מהם, שחל עליו קדושת מעשר, דיינו שכל העשרה לא נתאסרו עדיין, שפיר מעשר הרי ייסר כדת וכהלכה, ואילו בר חיוב ההוא אותו עשירי, מפני שאחד מעשרה היה זה שקפץ לתוכן וכבר נמנע, ופטור היה ונמצא שאין העשירי קדוש, בכל זאת, ניפטר כל אחד מאותם עשרה במניין הראוי, משום שכשנמנו, היו עוד טלאים רבים בדיר, והיה אפשר שיושלם המניין בטלאים המחויבים במעשר. וכל שאפשר שיהיה כן, נפטרו הטלאים, אף שבסופו של דבר לא הרחן, אלא נכנס לאותם עשרה גם טלה שפטור ממעשר, דאמר רבה, והדברים מופיעים שם במסרת בחורות בדף נ"ט עמוד א', מניין שמנו טלאים הראוי להיות נשלם בעשרה טלאים המחויבים במעשר, פותר את אלו שנמנו אף אם לא נשלם, כגון שנפסק באמצעו, כגון שהיו לו עשרה טלאים ומנה חמישה ולא הספיק להמשיך במניינו ולקדש את העשירי עד שמת אחד מאלו שלא נמנו, ועכשיו נותרו לו ארבעה בלבד ואין יכול עוד להשלים המניין. מכל מקום, אותם חמישה שכבר נמנו בזמן שהיו עשרה טלאים, פטורים מלהתאסר שוב. וכפי האמור שמניין הראוי פותר, ואילו הארבעה שלא נמנו עדיין חייבים במעשר, אם יוולדו לו עוד טלאים עד שיגיע זמן הגורן. ודבר זה נלמד ממה שאמרה התורה בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק ל"ב, כל אשר יעבור תחת השבט, העשירי יהיה קודש להשם. ודורשת הגמרא בדף נ"ט עמוד ב' שם במסכת בחורות, אשר יעבור ולא שכבר עבר, שמי שכבר עבר אינו צריך לעבור שוב. וכאן בסוגיה מוכח שמניין הראוי פותר גם את אלו שיצאו אחר שכבר היה פסול בתוכם. שאלו שיצאו אחריו פטורים משום שראויים היו להתאסר אם היה מונע אותם כדין. ואם כן קשה, למה לא ימנה את כל אלו שבכלל הספק וממה נפשך יהיו פטורים ממעשר? מסיים הבא את ההוכחה, אלא מה יתלך למאמר, אלא מה יש לך לומר על מנת ליישב זאת, שאין מעשרים כלל תלעים שיש בהם ספק, משום שהעשירי שהוא ודאי מעשר בהמה, אמר רחמנה לעשרו, ולא עשירי שהוא ספק, דהיינו שאין לעשר באופן שאין ודאות על העשירי שהוא אכן קדוש. ולכן כאן, שאחד מכל אלו שבדיר אינו מחויב במעשר, אם יעשרו עם כולם, יהיה עשירי ספק, שמה יצא תלי הפטור, באחד מאלו שקדמו לעשירי, ונמצא שהעשירי אינו עשירי אלא תשיעי, ומשום כך פטורים הכל ממעשר בהמה, אך הנמי. כך גם יש לדחות, אומר אביי את דבריי דלעיל, שאמרתי שמה שאמרו בברייתא שהספקות נכנסים לדיר להתאסר, מדובר באופן שיש תשעה מלבד הספק, וממה נפשך אפשר לעשרם, הדבר הוא לא כך. שהרי עשירי ודאי אמר רחמנה ולא עשירי ספק, ואין מעשרים כלל באופן של ספק. בעל כוחך שמה שמעשרים אותם, הרי זה משום שאין לכהן צד שחייה בתלה הזה, ומכאן מוכרח שאם תקפו כהן, מוציאים מידו ולכן אין לו צד שחייה. זוהי בעצם מסקנת הגמרא שתקפו כהן, מוציאים מידו של הכהן. אבל הרמב"ם מלכות בחורות פרק ה' הלכה ג' פסק שאין מוציאים מידו של הכהן, ותמאו עליו מסוגייתנו שמשמע, שהסוגיה נוקטת במסקנה שמוציאים מידו של הכהן. בבייר הרשב"א שדעתו של הרמב"ם לפסוק הרב אמנון שדייק את הלשון, המוציא מחברו עליו הראיה שכל אחד יכול להוציא מחברו, בשאר מה שאמרו בגמרא הזאת חייה באלמה. שווה הגמרא לברר את דברי הברייתא. אמר לרבך המדיפתל לרבינה, מהי ספקות? מה הספקות שאמרה הברייתא שהם נכנסים לדיר להתאסר? הילא אם נאמר שהכוונה היא לספק בחורות שיש לו תלה שהוא ספק בחור, ספק אינו בחור, ועליו אמרה הברייתא שהוא מצטרף לשאר תלאה, ואם כן קשה, הרי העשירי יהיה קודש אמר רחמנה, ולא יוכל להיות עשירי זה שהוא כבר קדוש כמו בחור, ומכיוון שאין בחור יכול להיות עשירי, והוא ספק בחור, ממילא עדיין יש כאן עשירי ספק ואי אפשר להכניסו לדיר להתאסר. אלא מיישבת הגמרא מדובר בברייתא בתלה שהוא ספק פדיון פטר חמור, שאין בו קדושה כלל, שאפילו הוא ודאי פדיון פטר חמור אינו קדוש, וחייב במעשר בהמה. וכדי רב נחמן, דאמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע בשמו של רבא ברבוע ישראל, שיש לו 10 ספק פטרי חמור בתוך ביתו, יש לו 10 חמורים שכל אחד מהם ספק שהוא בחור לאמו, וספק שאינו בחור לאמו, וכל זמן שלא פדעם אסורים בעבודה מספק, מפריש עליהן 10 סעין, 10 תלעים, ועל ידי כך הותר האיסור שבהם ומותרים, ומעשרן לאותם 10 תלעים, שהעשירי קודש כדין מעשר בהמה, שאף פדיון פטר חמור חייב במעשר בהמה, והן 10 תלעים שלו, שאף שפדיון פטר חמור שייך לכהן, כאן מפני הספק, שמא החמורים לא היו בחורים, אינו חייב ואינו צריך להביאם לכהן. מבררת הגמרא את פסק ההלכה לגבי מסוטה, לגבי אותו בית מרחץ, ששניים התנצחו עליו. מה יהווה עליה מאחרה להלכה בספק הנזכר דמסוטה? מביאה הגמרא תשמע בו ושמע ראיה, דאמר רב חייא בר רב אינה ועובדה, היה מעשה כזה, שהובאה לשאול את הדין בי רב חיסדא אצל רב חיסדא ורב חיסדא בי רב הונא. ורב חיסדא הלך לשאול את הדין אצל רב הונא, ופשטי פשט רב הונא מעל דאמר רב נחמן, כל ממון שאין בעליו יכול להוציאו מיד זה שהוא בידו בדיינין, שאין לו עדים להביאם לפניהם. להעיד שהוא שלו, אם הקדישו אינו קדוש, הוא נחשב שאינו ברשותו, ומעטה נפשט הספק במסותה שאינה קדושה. שואלת הגמרא, הרי יש לדייק מדבריו ולומר, יכול להוציאו בדיינים, אבל אם יכול בעליו להוציאו בדיינים, שיש לו עדים שהממון שלו, אם הקדישו בעליו קדוש, אף על גב דלו אפקי, אף שעדיין לא הוציא את הממון מחבירו, והייתכן לומר כן, ואמר רבי יוחנן, גזל ממון של אדם ולא נקיישו הבעלים ממנו, שניהם, גם הגזלן וגם הנגזל אינם יכולים להקדישו. זה לפי שאינה שלו, הגזלן לא יכול להקדיש כי זה לא שלו, ואין אדם מקדיש דבר שאינו שלו, וזה הנגזל לא יכול להקדיש לפי שאינה ברשותו, אלא ברשות הגזלן, ואין אדם מקדיש מה שאינו ברשותו. והרי סתם גזלה יכול הנגזל להוציאה בדיינים מהגזלן, ואף על פי כן כל עוד שלא הוציאה, אינו יכול להקדישה לפי שנחשבת שאינה ברשותו. תרצת לגמרא מסברת, האם אתה סובר שבמסותא שהיא מטלטלין עסקינן, שבזה אכן אין הבעלים מקדישים, אף שהוא יכול להוציאה בדיינים. הדבר הוא לא כך במקרה הזה, אלא במסותא שהיא מקרקעי עסקינן. בית המרחץ זה מקרקעי, דכי יכול להוציאה בדיינים ברשות הקיימה, שכאשר בעליה יכול להוציאה בדיינים, הרי היא עומדת ברשותו ויכול הוא להקדישה, כיוון שקרקע אינה נגזלת. תנה הגמרא בדין שניים האדוקים בתלית. תני רב תחליפה בר מערב השנה, רב תחליפה בן ארץ ישראל, ברייתא, כמי דרבי אבאו לפני רבי אבאו, וכך נאמר בברייתא, שניים אדוקים בטלית, זה נוטל בעד מקום שידו מגעת בהחזקתו בה, וזה נוטל בעד מקום שידו מגעת בהחזקתו בה. והשאר, חלק הטלית שלו בתוך ידם, חולקים בו בשווה כדין משנתנו. מחווילי רבי אבאו, ובשבועה, הראה רבי אבאו לרב תחליפה באצבעותיו כלפי מעלה כרומז, להוסיף על דברי הברייתא, ובשבועה, שבא לומר שאינם חולקים, אלא בשבועה. והיינו שנשבע על כל מה שנוטל, גם על מה שבתוך ידו, כיוון שתקנו את השבועה שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף את הליטו של חברו, אז שייך לתקן כן גם על מה שבתוך ידו. ואף שנשבע עדיין יש להוכיח שמה שבידו כאילו הוא חתוך מהשאר, שאם לא כן לא היה נוטל יותר ממחצה. כך תוספות בדיבור המתחיל מחווי. שואלת הגמרא אל המתניתן דקטן לי דפלגי בעדדי, מה שנאמר במשנה שפתחה את מסכת בבא מציעא שהם חולקים בשווה ולא קטן לי, לא נאמר במשנה שזה נוטל עד מקום שידו מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, איך היא משכחת לה? באיזה אופן נאמרו הדברים הללו? מיישבת הגמרא אמר רב פאפה, במשנה מדובר דתפיסי בקרקשתא, שתופסים מהם בחוטים היוצאים מצידי הטלית ואינם אחוזים בעצמה, ולפיכך חולקים בכולה. לומדת הגמרא מדברי הברייתא לעניין קניינים, אמר רב משרשי, שמע מינה מוכח מן הברייתא הזו שאמרה שכל אחד נוטל מה שבידו, אי סודר, הסודר זה, שנותן אדם לחברו עבור קניין סודר, כאשר בא לקנות אימנו דבר, ונותן למקנה סודר שעבורו יקנה לו, כיוון דטפיס בי המקנה בסודר שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, כי בפחות מזה זה לא שיעור בגד, אף ששארית הסודר נותר אצל הקונה, קרינן בי מתקיים בכך הכתוב לגבי קניין סודר, האמור במגילת רות פרק ד' פסוק ז', ונתן לרהיו דקמן דפסיק דמי וקני, שמה שבתוך ידו כאילו חתוך הוא משאר הסודר וכנאו, ועל ידי כך מקנה לו את החפץ שרצה להקנות, שלולי הברייתא הייתי אומר שאין אדם זוכה באחיזה של חלק מחפץ. מבררת הגמרא את הדין הזה שהאחוז בכפו של אדם נקנה לו. שואלת הגמרא, ומה ישנה במה שונה הדין הזה ממה דאמר רב חיסדא? דאמר רב חיסדא, במסכת גיטין בדף ע"ח עמוד ב', בעל שבא לגרש את אשתו ומסר לגט בידה, הוא משיכה בידו, החוט שבו הגט קשור נמצא בידו של הבעל. אם יש כוח בחוץ שיכול לנתקו למשוך את הגט אימנה על ידו ולהביאו אצלו, אינה מגורשת. ואם לאו, אם הוא לא יכול למשוך בחוץ ולהביא את הגט אליו, מגורשת. וקשה שמוכח שאין זו נתינה, אם הגט נתון בידה באופן שאפשר לקחתו אימנה, ואילו כאן אמרנו שמה שבתוך ידו, כאילו הוא חתוך מהשאר והוא קונה אותו, אף שהוא נמשך גם מחוץ לידו ותפוס בידי אחר. ולמרות שלא מבואר ברב משרשיה שהוא יכול לנתקו ולהביאו אצלו, אבל כך היא הפשטות. שהרי נותן לו להחזיק בקצה גלימתו לעשות בקניין סודר, בעיקר הגלימה נשארת אצלו. כך מסביר הפרישה. דוחה הגמרא ואומרת, אתם שם לגבי גט קריטות בעינן, יש צורך בהבדלה שיהיו מובדלים זה מזה, הבעל והאישה, ולקה, ואין כאן קריטות שעדיין הם עדוקים בחוט הזה. מה שאין כן אחה, כאן באחיזת סודר נתינה בעינן. אין צורך אלא בנתינת הסודר מהקונה למקנה, והאיקה, יש כאן נתינה, ומשהו בתוך ידו הרי הוא שלו. מבררת הגמרא את אופן החלוקה בתלית. אמר רבא מה שנאמר במשנה ששניים אוחזים בתלית יחלוקו, אפילו אם הייתה תלית מוזאבת גם כן חולקין. שואלת הגמרא פשיטא מה החידוש בדבר, מתרצת הגמרא לא צריכה לא הוצרך רבא להשמיענו את הדין הזה, אלא באופן דקאי דהבה בי מציעה, עומד הזהב באמצעה של התלית. שואלת הגמרא ענה מפשיטא, גם בזה אין חידוש שחולקים. מתרצת הגמרא לא צריכה לא דיבר רבא אלא באופן דמיקרב לגבי דחד, קרוב הזהב שבתלית לצידו של אחד מהם, מה עוד אתם הסבור הייתי לומר דאמר לי, זה שהזהב קרוב אליו יאמר לחברו, פלוג אחי נחלוק בתלית לרוחבה, ועל ידי כך הוא ירוויח את הזהב שיבוא כולו לחלקו, כמה השמלן משמיענו רבה, שהוא לא יכול לומר כך. דאמר לי, יענה לו חברו, מהי חזית דפלגת אחי, פלוג אחי, מה ראית לחלקה לרוחבה? חלוק אותה לאורכה ונמצא שנחלוק גם בזהב. אומר הקובץ שיעורים שמוכח מכאן, שכל אחד מוחזק בכולה, כי אם היה מוחזק בחציה והיינו בחציה הסמוך אליו, ודאי שלא יקבל את הזהב הנמצא בחצי האחר. ועוד הוא כותב שאפשר שכל אחד מוחזק רק בחציה, אבל אין הכוונה לחצי הסמוך אליו, אלא לחציה שאמורו לקבל מדין יחלוק, ובהיינו חצי בכולה בכל מקום. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא המופיעה במסכת בבא בתרא בדף קוף עין. שניים, מלווה ולווה שהיו אדוקים בשטר, תופסים בשטר ההלוואה. מלווה אומר שלי הוא השטר שעדיין לא נפרע ונפל ממני ומצעתיו, ולווה אמר, אומנם שלך הוא היה, אומנם לוויתי ממך והשטר היה בידך, ופרעתיו לך, אבל לאחר מכן פרעתי את חובי והחזרת לי את השטר ונפל ממני, ועכשיו מצעתיו. הדין הוא שהתקיים השטר בחותמיו, יעידו העדים החתומים בשטר, שאכן זה כתב ידם. ומאחר שנתברר שהשטר היה כשר, הרי הוא בחזקתו וגובה בו המלווה את חובו, דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, יחלוקו המלווה והלווה את השטר, כלומר שלא יפרע הלווה לחצי מהלוואה הכתובה בשטר. ורבן שמעון בן גמליאל היה אביו של רבי, וזה לא תימה שחולק רבי על אביו, שמצינו כך בעוד כמה מקומות. כך תוספות לעיל בדף דלת עמוד ב', דיבור המתחיל אין. במעריץ חיות כתב, שאף שאסור לבן לסתור את דברי אביו, אין זה אלא בפניו, אבל שלא בפניו יכול לסתור דברה ולחלוק. אבל תמה מעריץ חיות, מדוע הקדימה הברייתא את דברי הבן לדברי האב? ממשיכה הברייתא, ואם לא מצאו המלווה והלווה את השטר, אלא נפל ליד דיין, לא יוציאו עולמית, יישאר השטר ביד הדיין עד שיוכרע הדבר. רבי יוסי אומר, הרי הוא השטר בחזקתו, בחזקת כשרות, ויגבה בו המלווה את חובו. מבארת הגמרא את המחלוקת הראשונה שבברייתא, אמר מר, אמר החכם לדעת רבי, יתקיים השטר בחותמם. בקשה הגמרא, וגבי לי מלווה כולי, ולאחר שקיימו את השטר, האם יוכל המלווה לגבות את כל החוף שבשטר? והרי השטר היה תפוס אף ביד הלווה. וגם אם סובר רבי שכיוון שהשטר מקוים, אינו יכול לטעון עליו פרוע, מכל מקום, כיוון שתופס הלווה גם את השטר, יוכל לזכות בחציו מדין מציאה. שהרי הטעם שסתם אדם שמוצא שטר לא זוכה בחוב, זה משום שהוא לא שייך בשטר הזה, ואצלו אין גוף השטר ממון. אבל הלווה ששייך בחוב, אצלו גוף השטר ממון, וזוכה בו מדין מציאה, כך מסביר הריטב"א. בלית למתניתין וכאינו סובר מה ששנינו במשנתנו, שניים אוחזים בתלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, יחלוקו. ולכן רב נחמן מבאר את המחלוקת של רבי ורבן שמעון בגמליאל באופן שלא יסתרו דברי רבי את דין משנתנו. אמר רבא, אמר רב נחמן בשמו של רב נחמן, בשטר מקוים היינו שכבר ביררו בידים שהחתימות אמתם, על ידי שהעידו העידים שחתמו בפניהם שזוהי חתימתם, או שהעידו על כך אחרים המכירים את העידים החתומים, או שישבו חתימות שטר זה לחתימות שבשטר אחר שכבר קיימו בידין, ולאחר שנתמתו החתימות בבידין כותבים לבעל השטר אין פק, בסוף השטר כותבים וחותמים הדיינים שהם ביררו שזו חתימת יד העידים והשטר כשר. שטר שכתבו עליו אין פק נקרא שטר מקוים, אז בשטר מקוים דברי הכל יחלוקו גם לדברי רבי וכדין המשנה, כי פליגי, מחלוקת רבן שמעון גמליאל ורבי, זה בשטר שאינו מקוים. רבי סבר מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, אף שטר שהודע לווה שכתב ונכתב על ידו, כל עוד שלא קיימו את חתימות ידי העדים, אלא על פיו, יכולו לטעון שפיראו לאחר מכן, ולכך אם מקיים לי פליג. אם קיימו את השטר בעדים, יוכל לגבות ממנו את חציו, והיא לא מקיים ללא פליג. אבל אם לא קיימו את השטר בעדים, אלא על פיו, יכול הלווה לטעון שפיראו, ולא יוכל המלווה לגבות אף את חציו. ואף אם היה כולו ביד המלווה, יכול הלווה לטעון כך. מה הייתה מה? מה הטעם של הדבר שיכול לטעון שפיראו? מה שאינו יכול לטעון בשטר מקוים, משום ששטר שאינו מקוים חספה באלמה הוא, הרי הוא כחרס, שאין אפשרות לגבות בו, שייתכן שהוא מזויף. מן כמה שביל אלה השטרה, מי זה שנתן תוקף לשטר הזה, הלווה שהודע שכתבו? והרי אקה אמר דפריה, הוא עצמו אומר שהשטר פרוע ונאמנו בכך. ורבן שמעון בגמליאל סבר, מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו. לא צריך עוד לקיים אותו בעידים, שכיוון שהודע הלווה שנכתב בקשרות ולווה בו, הרי זה כאילו קיימו את חתימות העדים. ולכך, אף על גב דלא מקיים, לא יחלוקו. אף על פי שלא מקיימים את השטר, יחלקו הלווה והמלווה. דיינו שהלווה יחזיר רק מחצית מהחוב הכתוב בשטר. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, נפל ליד דיין, הגיע השטר ליד דיין, לא יוציאו עולמית מתוך ידו. מבינה הגמרא עכשיו, שהכוונה היא שהשטר עבד ומצאו דיין. שואלת הגמרא, מה ישנה, מה יש חילוק בין שטר שהגיע ליד דיין שלא יוציאנו מידו, לבין הגיע השטר ליד אדם אחר? מיישבת הגמרא, אמר רבא, אחי כאמר כך, כוונת הברייתא, ואדם אחר שאינו הלווה או המלווה שמצא שטר שנפל כבר ליד דיין, ויחידמי, ובמה מדובר, דכתב בי אין פק שנכתב בו קיום על ידי בית דין, לא יוציאו אותו המלווה והלווה מיד המוצא עולמית עד שיבוא אליהו, עוד שיעידו עדים מי נפל. ומשמע שאם בוודאי נפל מהמלווה, מחזירים לו את השטר. ומבארת הגמרא, אמנם העמדנו את דברי הברייתא שהשטר מקוים, מכל מקום אין כוונת הברייתא שכאשר השטר אינו מקוים הדין שונה, וכך כוונת הברייתא, ולא מבעיה אם צריך לומר שאם לא כתב בבשטר אין פק, אם לא כתבו קיום של בית דין שלא יוציאו מידו שפשוט הוא הדין הזה, לפי דעיקה למימר ניתן לחשוש ולומר שמה כתב הלווה את השטר על מנת ללוות בו בעתיד, ולא לבה לבסוף, שהרי השטר אינו מקוים, ואם ישיבו למלווה יקבה מהלווה שלא כדין. אלא אפילו אם כתב בי אין פק, נכתב בו בשטר מעשה בית דין דמקוים השטר, ואכן הייתה הלוואה, מכל מקום לא יחזיר למלווה. דחיישין, אנחנו חוששים לפיראון השטר, כפי שטוען הלווה שכבר פרה את השטר, וממנו נפל, מהלווה נפל השטר. מביאה הגמרא לבאר את דעת רבי יוסי בברייתא, באופן זה שנמצא שטר מקוים שנפל ליד דיין. שמן הסתם רק שטר מקוים, חולק רבי יוסי, שהרי בשטר שאינו מקוים יש לחשוש, שמה כתב ללוות ולא לווה, ולכן הקטע הברייתא, שטר שנפל ליד דיין, שאם לא כן הייתה נוקטת שטר בסתם. שרי לרבנן אין חילוק בין מקויים לאינו מקויים. אומרת הגמרא ורב יוסי אומר, הרי הוא בחזקתו השטר בתוקפו, דהיינו שיחזירנו למלווה ולא חיישנו לפיראון השטר, שהרגילות היא שכאשר חוזר השטר החוב ללווה, נזהר הלווה לקוראו מיד ואינו משאה אותו אצלו. מקשה הגמרא, ולא חייש רב יוסי לפיראון, האם לא חושש רב יוסי לפיראון, והתניא הרי שנינו בברייתא מצא שטר כתובה בשוק, בזמן שהבעל מודה בחיובו שעדיין לא נתן לה כתובתה, יחזיר את השטר כתובה לאישה. והתניא הזה סובר שלא חוששים שמא עשו קנוניה ביניהם שכבר פרה לה, וכעת תגבה שוב מן הלקוחות ויחלקו ביניהם, וגם אין חוששים שהשטר מוקדם, שזמן הנישואין היה מאוחר יותר מאשר זמן כתיבת השטר, ויגבה מלקוחות שלא כדין, שהרי גם בלעדי השטר גובה מנה ומתיים מן האירוסין ואף מלקוחות, כיוון שיש קול לאירוסין, ואם כן, גם אם נכתב השטר קודם הנישואין, אינו מוקדם. ואין לחשש שכתב את השטר עוד קודם לאירוסין, לפי שאין דרך לעשות כך. ואף שבשטר גובה גם תוספת כתובה יותר ממנה ומתיים, ולהם אינו משתעבד משט אירוסין על המזמן כתיבת השטר, ואם כן, נחשוש מחמתם לשטר מוקדם, יש לומר שלדעת הבאי לקמן בנף י' ג' עמוד א', עדים החתומים בשטר זוכים לה את השיעבוד משט כתיבת השטר, אף אם לא נישאה באותה שעה. ולרבסי יש לומר שיקנה לה את השיעבוד בזמן הכתיבה, כך תוספות בדיבור המתחיל, בזמן שהבעל מודה. אז אם כן מקשה הגמרא אם לא חושש רב יוסי לפיראון, והרי שנינו בברייתא מצא שטר כתובה בשוק, בזמן שהבעל מודה בחיובו שעדיין לא נתן לה כתובתה, יחזיר את השטר של הכתובה לאישה. ואם אין הבעל מודה אלא טוען שפרה לכתובתה וממנו נפל השטר, לא יחזיר את שטר הכתובה לא לזה ולא לזה, דהיינו לא לבעל ולא לאישה. רבי יוסי אומר, אם הודע תחת בעלה שלא גרשה, יחזיר את שטר הכתובה לאישה, שאין אדם עשוי לתת לה את הכתובה קודם הגירושין, ואם כבר נתרמלה, נתעלמנה או נתגרשה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, שמה כבר פרה לה. הנה מוכח, שאף רבי יוסי חושש לפיראון, וקשה מדוע במוצא שטר מקוים, סובר רבי יוסי, שהרי הוא בחזקתו ומיישיבים אותו למלווה ולא חוששים לפיראון, מתרץ את הגמרא, איפוך, יש להפוך את דברי הברייתא הראשונה, ולהחליף בין דעת רבי יוסי לדעת חכמים, וכך הם דברי הברייתא, שטר שכבר נפל ליד דיין, כלומר מקוים במצאו אדם אחר, לא יוציאו עולמית שמה כבר נפרע, דברי רבי יוסי, וחכמים אומרים שטר זה שהוא מקוים, הרי הוא בחזקתו שלא נפרע וישיבנו למלווה. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שחכמים אינם חוששים לפיראון, קשיא דרבנן דרבנן, סותרים דברי חכמים זה את זה, שבברייתא הראשונה לגבי שטר שנפל ליד דיין, אמרו חכמים שאין חוששים לפיראון, ואילו במצא שטר כתובה אמרו שלא יחזיר, כשהבעל טוען שפרה לפי שחוששים לדבריו. מתרץ לגמרא, ברית הזו של שטר כתובה, כולה מדברי רבי יוסי, ולא הובאו בה דברי חכמים כלל, וחסור מחסרה והכי קטני, חסרים בדברים בברייתא ויש להשלימם ולתקנם כך. מצא שטר כתובה בשוק, בזמן שהבעל מודה יחזיר לבעל, אין הבעל מודה בחיובו אלא טוען שפרה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה, לפי שחוששים לפיראון, כפי שהוא טוען. באמת דברים אמורים שלא יחזיר באופן שנתרמלה או שנתגרשה, שאז חוששים לפיראון, אבל אם הודעת אחת בעלה, יחזיר את השטר לאישה שאין דרך לפרוע כתובה לאישה שלא גרשה. שכן היה רבי יוסי אומר שהודעת אחת בעלה יחזיר לאישה, נתרמלה או שנתגרשה, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. למרות שבשטר אחר חושש רבי יוסי לפיראון, בין תוך זמנו בין לאחר זמנו, שהרי אמר נפל ליד דיין, לא יוציאו עולמית ולא חילק בזה, היינו משום שבשטר חוב סופו להיפרע, וחוששים שמה פרה גם תוך הזמן, אבל בכתובה שיתכן שלא תיפרה לעולם, כגון אם תמות האישה לפניו, אין חוששים שפרה לפני שנתחייב. כך אומר הריטב"א, יישוב נוסף לקושייה הראשונה בסתירת דברי רבי יוסי, אם חושש שהוא לפיראון או לא. רב פאפה אמר, לעולם לא תיפוך, אין צורך להפוך את דברי הברייתא הראשונה, וכן דעת רבי יוסי שלא חוששים לפיראון. ומה שמבואר בברייתא השנייה לעניין שטר כתובה שרבי יוסי חושש לפיראון, ואין משיבים לאישה שטר כתובה שנמצא, רבי יוסי לדבריהם ולשיטתם דרבנן כאמר להו. ואומר להם רבי יוסי כך, לדידי, לשיטתי, אפילו נתרמלה או נתגרשה נמי לא חיישינן, גם אין חוששים לפיראון, ולכך יחזיר לאישה, אבל לדידכו, לשיטתכם שחוששים אתם לפיראון, עודו למי את מכל מקום תודו לי בזאת, שאם נמצא השטר בעודה תחת בעלה, די יחזיר לאישה, דלב בת פיראוני, ואין לחוש שפרה לה. ואמרו לרבנן, השיבו לו חכמים, אין דעתנו כך, אלא אפילו בעודה תחת בעלה יש לחשש לפיראון, והטעם, משום דאמר, צררה הדפסה. יש לומר, שמה מסר למעות צרורות כשנשאה, או אחר כך, שיהיו המעות בידיה לשם פיראון כתובתה, בכדי שאם ימות לא תצטרך לקחתה מן היורשים. ואם יחזיר לאישה את השטר, תטען שלא קיבלה דבר, ויצטרך לשלם לה פעם נוספת. והרשב"א כותב, שמדובר שאחרי שעבד השטר, התפיס לה צרורות כסף, עד שימצא השטר כדי להתיר לו לשעות עמה לפי שעה בלא שטר כתובה. תירוץ שלישי, רבינה אמר לעולם אי פוך כמה איתה, אכן יש להפוך את הברייתא הראשונה. ורבי יוסי הוא החושש של פיראון ולא חכמים שלדעתם מי שפורע קורע את השטר מיד. בתעמא דרבנן אחא, בתעמם של חכמים בברייתא השנייה שלא ישיב לאישה את שטר הכתובה, אינו משום שאנחנו חוששים לפיראון, אלא תעמם הוא משום דחיישינן, אנחנו חוששים לשתי כתובות. שמאחר שאיבדה את שטר הכתובה, כתב לבעלה שטר נוסף. וזה כדי שיוכל להשעותה, כי הרי אסור לשעות עם אשתו ללא כתובה. ומה שנאמר בברייתא אין הבעל מודה, אין הכוונה שטוען פרעתי, אלא שטוען שיש לה שטר כתובה אחר. ואם ייתנו לה את השטר, תוציא על יורשיו שטר אחר שטר. ורבי יוסי שאמר, אם מודה תחת בעלה יחזיר לאישה, תעמו, משום דלי שתי כתובות, לא חי, שהוא לא חושש. כי מותר להשעות אשתו ללא שטר כתובה, ומי שעושה כתובה שנייה, עושה זאת בבית דין ובפרסום, ויש לה דבר כל, אומר הריטב"א. ואף על פי של רבי יוסי, בכל מקום יש לחשוש לפיראון, כאן אין לחשוש לזה, לפי שאין דרך לתת כתובה קודם גירושין. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבן שמעון בן גמליאל שהביאה הברייתא לאיל בדף זין עמוד א', שאם המלווה והלווה הדוקים בשטר יחלקו ביניהם. אמר רבי אלעזר מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל, שאם הלווה והמלווה הדוקים בשטר שיעשו ביניהם מחלוקת, דהיינו שיחלקו והלווה יפרע רק מחצה, אין זה אלא כששניהם המלווה והלווה הדוקים אוחזים בתופס שבשטר, ושניהם או שניהם אוחזים בתורף שבשטר. בשטר יש שני חלקים, מתחילה כתובים שמות המלווה והלווה, מניין המעות של ההלוואה וזמנה, החלק הזה נקרא תורף שפירושו מקום גילויו של השטר, ולאחר מכן מופיע נוסח השטר עצמו והוא התופס. וגם בסופו של התופס מופיעים הפרטים הללו, למעט הזמן, והעדים חתומים בסוף השטר תחת התופס. אז מתי, אמר רבן שמעון מגמליאל, שאם המלווה והלווה הדוקים בשטר, שיחלקו והלווה יפרע רק מחצה, זה כששניהם הדוקים מוחזים בתופס שבשטר, או ששניהם מוחזים בתורף של השטר. אבל אם אחד הדוק בתופס ואחד הדוק בתורף, אין הם חולקים אלא כל אחד משהו תפוס בו שלא הוא, ועל כן זה נוטל תופס וזה נוטל תורף. ומיד תבהר הגמרא כיצד מקיימים את החלוקה הזו, אם בגוף נייר השטר או בשוויים של התופס והתורף. רבי יוחנן אמר לעולם הם חולקים. מבררת הגמרא את דעת רבי יוחנן, מקשה הגמרא אם לדעת רבי יוחנן שניהם חולקים בכל אופן שהוא, ואפילו אחד הדוק בתופס ואחד הדוק בתורף. בתניא, שנינו הרי בברייתא, שאם שניהם אוחזים בתלית, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, שכל אחד משהו תופס שלו, וגם בשטר ראוי שיהיה כך, ומדוע אמר שחולקים? מתרץ לגמרא לא צריך, לא אמר רבי יוחנן את דבריו, אלא באופן דקאי תורף במציע, שהתורף נמצא באמצע, ואינם אוחזים אלא בשאר השטר, ולא בתורף שבו, ולכן יחלקו בכל השטר, ולא בא לחלוק על רבי אלעזר, אלא לומר דין נוסף במקרה אחר. ומה שאמר רבי יוחנן לעולם, היינו אפילו קרוב התורף לאחד מהם, כדי להלן בגמרא. שואלת הגמרא, יחי, אם כך שלא דיבר אלא באופן זה שאינם מוחזים בתורף כלל, מהי לממרה? מה בא לומר בכך? הרי פשוט הוא שחולקים בזה כדין שניים האוחזים בשטר וכאמור לאל. מיישבת הגמרא, לא צריכה, לא הוצרח לומר את דינו, אלא באופן דמקרד לגבי דחד, שהתורף קרוב יותר לאחד מהם. מה עוד את אימא סבור הייתי לומר, אמר לי, אותו זה שהתורף קרוב אליו לשני פלוגה, אחי נחלוק כך לרוחב השטר, ואז יקבל את התורף. כמה שמלן משמיעינו רבי יוחנן, שאין הדבר כך. דאמר לי האחר שהתורף רחוק ממנו, מהי חזית דפלגת אחי, פלוג אחי, מה ראית לחלוק לרוחב, חלוק לאורך, ושנינו נהיה שווים בו. דהיינו שבאה ואמינה סברו שיהיה דינם כאחד אחוז בתורף והאחר בתופס, והמסקנה שהם חולקים בשווה. וראה את הגמרא את אופן חלוקת השטר, אמר לרבי חמי דיפתי לרבינה, לרבי אלעזר, דאמר זה נוטל תופס וזה נוטל תורף, למה לי ליטול מחצית שטר, וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך? האם הוא צריך את הנייר של השטר כדי לחסות את צלוחיתו? הרי בכך שיחתכו הוא לא יהיה בו כל ערך מלבד להשתמש בו ככיסוי לצלוחית. אמר להישיב רבינה לרבי חמי דיפתי, אין הכוונה שיחתכו את השטר ויחלקו את הנייר ביניהם, אלא הכוונה שחולקים אותו לדמי, לדמיו, שמעריכים כמה שווה התורף שבשטר יותר מן התופס שבו, וההפרש בשווי בין התורף לתופס הוא מחמת שבתורף יש גם את זמן ההלוואה שאין בתופס, ונמצא שאם ינטל התורף יהיה השטר ללא זמן. וכותב רשי שעדיפות התורף על התופס היא רק בזה שיש בו זמן שאין בתופס, שמלבדו יש גם בתופס את כל פרטי ההלוואה, משום שצריך לחזור עליהם בשורה האחרונה של השטר. ואם יש סתירה בשטר, השורה הזו האחרונה היא העיקר. והוסיף רשי שאף שאין עידים בתורף אלא בסוף התופס, ואם כך היה מקום לומר שעיקרו של שטר הוא חלק התופס, מכל מקום, כיוון שמודה הלווה שכתב את השטר, אין צורך בעדים. שהרי גם לרבן שמעון מגמליאל, המודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו. דהיינו שסובר רשי שדנים כל אחד לפי מה שיש בידו, והמחזיק בתורף יש לו שטר עם זמן, שלא כמו המחזיק בתופס שיש לו שטר בלא זמן. וכיצד מעריכים את השווי? אומרת הגמרא דאמר רחי שאומרים כך, שטר הדעית בי זמן כמה שווי, ודלית בי זמן כמה שווי, כמה שווה שטר שיש בו זמן וכמה שווה שטר שאין בו זמן. וסיבת ההפרש בשוויים הוא שבשטר הדעית בי זמן גבי ממשבדה, בשטר שיש בו זמן ניתן לקבות מנכסים משועבדים ולכן הוא שווה יותר. מי שנושה בחברו ממון יכול הוא לקבות את חובו גם מנכסים שמחר החייב אחר שנתחייב לו, כיוון שנשתעבדו לו לקבות חובו מהם. אבל אין גובים אלא אם יש זמן בשטר ויודעים שנמכרו רק אחר כתיבתו, כי אילו אין בו זמן, שמה נכתב השטר לאחר מכירת הנכסים ולא נשתעבדו הנכסים לו כלל. ואידך השטר האחר דהיינו שטר בלא זמן לא גבי ממשבדה, אינו גובה מנכסים משועבדים, לפיכך יאיב לאח דבייני בייני. נותן לו האוחז בתופס, לאוחז בתורף, את ההפרש שיש בין שטר זה לשטר זה. כלומר, בעצם ההלוואה שווים המלווה והלווה, ולכן יחלקו המלווה והלווה על החוב, שהלווה יפרע לו רק חצי מהחוב. ומלבד זאת, האוחז בתופס ייתן לאוחז בתורף את ההפרש בערך השטרות, כדין כל מציע שאחד מוחזק יותר מחברו. מוסיפה הגמרא שכך הדין גם באוחזים בשטר בשווה וגם בתלית ובהמה. אומרת הגמרא ויחלוקו נמי דאמרן, גם בשניים הדוקים בשטר שחולקים כשאוחזים בשווה, הכוונה היא לדמי השטר. דהי לא תאים האחי שאם לא תאמר כן, אלא תאמר שיחלוקו כפשוטו שחולקים השטר לשניים, הרי נאמר במשנה לגבי שניים אוחזים בתלית שיחלוקו, אך הנמי, לפלגי. האם גם שם הכוונה שיחלקו אותה לשני חלקים, האפסדוע? הרי תיפסד על ידי כך שמחצה תלית אינו שווה מחצית שוויה של תלית שלמה, אלא הרבה פחות מכך, ועל כוכחה שחולקים אותה לדמיה. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מזה שחולקים את התלית שהחלוקה בכל מקום היא בדמים, מפני שבאמת יש לומר שחולקים את גוף התלית. מה ששאלת הרי על ידי חלוקתה תיפסד התלית, אלו קשיא, זה אינו קשה, כי יש לומר, דחזיה לקטנים, שראויה התלית כאשר תחלק לשניים לילדים קטנים שיתתפו בכל אחד מחלקיה ולא ירד ערכה בחלוקה הזו. חוזרת ומוכיחה הגמרא, ועד אמר רבא, ומה שאמר רבא בסוגייתנו לאל בדף זין עמוד א', שאם הייתה התלית מוזאבת חולקין אותה, אכלה מי? דפל גילה, האם גם כאן נפרש שחולקים אותה לשניים, ההפסדו הרי תיפסד ותיפחת מערכה, שהרי אין תלית מוזאבת ראויה לילדים קטנים, ושוב יש להוכיח שהחלוקה היא בדמים ולא בגוף החפץ. דוחה הגמרא ואומרת, הלא קשה, גם זה אינו קשה, כי יש לומר דחזיה לבני מלכים. התלית ראויה לבני מלכים הראויים אף בקטנותם לתלית מוזהבת, וכאשר יחלקו על שני חלקים, יתעטפו בשני קטנים בכל אחד מחלקיה ולא ירד ערכה בחלוקה הזו. מביאה הגמרא עוד הוכחה ממשנתנו, ועד אתנן מה ששנינו במשנתנו, שפתחה את מסכת בבא מציעא, היו שניים רוכבים על גבי בהמה, או שהיה אחד רוכב אחד מנהיג, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, זה ישווה שאין לו בפחות מחציה וזה ישווה שאין לו בפחות מחציה ויחלוקו. הכנה מדפלגלה, האם גם כאן תפרש שחולקים את הבהמה לשניים, האף סדוע? הרי תיפסד ותיפחת מערכה כאשר יעשו כן. בישלמה תאורה, אמנם אם היה מדובר בבהמה תאורה, מובן הדבר לפרש שהחלוקה היא בגוף הבהמה, שרי חזיה לבשר, ראויה היא לאכילת בשר שבה, שעל כן ישחטוה ויחלקו בבשר, ונמצא שאין הפסד אם יחלקו בגופה, אלא בבהמה תמאה שאינה ראויה אלא לרכיבה או לחרישה וכדומה, שעיקר שוויה הוא בחייה, כיצד נאמר שיחלקו בגופה, האף סדוע הרי תיפסד ותיפחת מערכה, אלא בהכרח שהחלוקה בבהמה תמאה היא לדמי, בדמיה ובשוויה, חנמי. ועל כן גם בענייננו לגבי שטר יש לומר שהחלוקה היא לדמי, בדמים ובשווי, שאין חולקים את הנייר אלא את דמיו, ומכאן יש ללמוד לכל מקום שנאמר יחלוקו, שאם יחלקו לשני חלקים ממש, ייפסד הדבר שהחלוקה היא בדמים ולא בגופו. וכותב הנתיבות משפט בשם התרומת הדשן, שאם ההפסד הוא פחות מחומש, זה לא נקרא הפסד, וכן חולקים בגוף הדבר. מביאה הגמרא דין הגבהת מציאה עבור אדם אחר, אמר רמי בר חמא מה ששנינו, במשנה ששניים שיגביאו מציאה כנאוע ויחלקו ביניהם, לפי שכל אחד יגביה גם על דעת שיקנה בחברו, זאת אומרת יש ללמוד מכך שהמקביה מציעה לחברו קנה חברו, ואין אומרים שהמקביה נחשב כתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים שלא קנה. ומוכיח רמי בר חמא את דבריו, דיסל כדאית, אך אם עולה על דעתך לומר שלא קנה חברו את המציעה, תעשה מחצית זו של המציעה שיקביה אחד כמי שעדיין מונחת על גבי הקרקע כלפי השני, וכן מחצית זו השנייה כמי שעדיין מונחת על גבי קרקע, שרי כל אחד יקביה רק את חציה וחציה אחר יגביע עבורו האדם השני, ואם הגבעת השני עבורו אינה כלום, נמצא שהיא כאילו עדיין על גבי קרקע ולא עשה בה הגבעה כלל. ולא יקנה אותה לא זה ולא זה, וכל אדם אחר שירצה יוכל לחטוף אותה מהם לעצמו. ומדוע נאמר הדין במשנה שיחלוקו, אלא לאף שמה מינה? האם לא מוכח מכאן שהמקביע מציע לחברו, קנה חברו, ולכן כאן שכל אחד יגביע עבור עצמו ועבור חברו, זכו בשניהם. דוחה רבה את דברי רמי בר חמא, אמר רבה לעולם אם הלך באמת אומר לך שמקביה מציעה ונתכוון לזכותה כולה לחברו לא קנה חברו, משום שהוא כתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים שלא קנה. ואחר וכאן שמועילה הקבעתו של כל אחד עבור השני, היינו טעמה, טעם הדבר הוא, שכיוון שכל אחד הגביע גם עבור עצמו, מיגו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי, מתוך שהוא זוכה לעצמו בהקבעה זו, יכולו לזכות גם לחברו. ולכן אין ללמוד מכאן לאופן שהוא מגביע רק עבור חברו, שבזה ייתכן שאינו זוכה לו כיוון שהוא חב לאחרים. ורב המוכיח שעדיף המגביע עבור עצמו וחברו כאחד, על המגביע עבור חברו בלבד. תעידה הוכיח לך את הדבר הזה שהמגביע עבור עצמו וחברו קונה גם במקום, שאילו הגביע עבור חברו לבד לא היה קונה. שאילו אמר אדם לשלוחו צא וגנוב לי וגנב, פטור המשלח מחובת תשלומי כפל, משום שאף שבכל התורה שלוחו של אדם כמותו, מכל מקום הלכה בידינו כאמור במסכת קידושין בדף מ"ב עמוד ב', אין שליח לדבר עבירה לעניין לחייב את המשלח על מעשה השליח, שיכול המשלח לומר דברי הרב ודברי התלמיד לדברי מי שומעים, כלומר לא היה לשליח לשמוע לי, אלא לשמוע לציווי הקדוש ברוך הוא שאמר לו לעבור את העבירה. ואף על פי כן שותפים שגנבו יחד, שאחד הוציא את הגניבה מרשות הבעלים עבורו ועבור חברו, חייבים שניהם בתשלומי הכפל. כאמור במסכת בבא קמא בדף ע"ח עמוד ב', שותף שטבח לדעתו ולדעת חברו, שניהם חייבים. מה איתה, מה טעמו של הדין הזה? לאו משום דאמרינן, נעים לו בגלל שאנחנו אומרים מיגו דזכי לנפשי זכי נמי לחברי, שמתוך שזוכה הגנב האחד לעצמו בגניבתו זו, יכול הוא גם לזכותה עבור חברו, ומוכח שאף במקום שאין אדם יכול לעשות מעשה עבור חברו, כגון שליחות לדבר עבירה, מכל מקום, אם הוא עושה זאת גם עבור עצמו, יש בזה שליחות, ומזה יש ללמוד למקביע מציאה שהוא חב לאחרים בהקבעה הזו, שהרי ברגע שהוא מקביע אחרים לא יכולים לזכות במציאה הזו, שאף שני יכול לזכות לאחר, מכל מקום אם הוא זוכה לעצמו גם בהקבעה הזו, יכול הוא לזכות גם עבור חברו. שמע מינה, אכן יש להוכיח מכאן את הדבר הזה. אמר רבה, אשתא דאמרת, עכשיו שאמרת, אמרינן מיגו, שאומרים מתוך שזוכה לעצמו זוכה גם לחברו, מעתה יש לומר דין נוסף. חירש הוא אדם חסר דעה, ופיקח אדם בר דעה שהגביעו מציאה שניהם יחד, אף שהקבעת החירש אינה קונה מעיקר דין תורה, אלא מתקנת חכמים משום דרכי שלום. כאמור במסרת גיטין, בדף נ"ט עמוד ב', שאין בחפציהם איסור גזל, שהרי מן התורה אינם קונים, ותקנו חכמים שלא ליטול מהם מפני דרכי שלום. ואינו יכול להגביע עבור הפיקח, מכל מקום כאן זוכה הפיקח בהקבעת החירש, שמתוך שקנה חירש, קנה גם הפיקח. שואלת הגמרא ביש, למה? אמנם דין זה שחירש קנה מובן טעם הדבר, כיוון דגמא גבלי בן דת, הגביע עבורו בן דת את החצי השני, ונמצא שמלבד החצי שהגביע החירש בעצמו ויש להגבעתו תוקף מפני דרכי שלום, מצטרפת לזה הגבעת הפיקח שהגביע את החצי השני גם עבור החירש, ונמצא שיש כאן הגבעה שלימה של המציאה. אל הפיקח במה היא קנה? את המציאה, הרי את חציה אחר הגביע החירש אין הגבעתו הגבעה לגבי הפיקח, והרי כאילו חציה זה מונח על גבי קרקע, וכיוון שכן נמצא שאין הגבעתו הגבעה גם במה שהגביע בעצמו. יושבת הגמרא ומעמידה את דברי רבא שנאמרו בנוסח אחר, אלא אימא אמור שכך אמר רבא, שמכיוון שאומרים מיגו, חירש קנה, לפי שחציה הגביע בעצמו וחציה אחר הגביע פיקח עבורו, ואילו פיקח לא קנה כלל, לפי שחציה השני לא הוגבע עבורו על ידי בן דת, אלא על ידי חירש אין הגבעתו הגבעה לגבי פיקח. מבררת הגמרא, ומה היא? מיגו? ומהו המיגו שאמר רבא שממנו נלמד הדין הזה, והרי אין לומר מיגו דזכי לנפשי, שהרי לא זכה הפיקח לעצמו כלום. מבארת הגמרא, מיגו דשני חרשים באלמה, קנו, היינה מכאן, מתוך ששני חרשים זוכים בחפץ שהגביעו שניהם, שכל אחד בהגבעתו, זה הגבעה כלפי עצמו וכלפי חברו, אף כאן בחרש ופיקח, מעשה הגבעה של שניהם נחשבת הגבעה לגבי החרש. דוחה הגמרא גם את הנוסח הזה בדברי רבא. בקשה הגמרא, אי מי, מה הדמיון בין חרש ופיקח לשני חרשים? הרי כאן הקניין נעשה על ידי הפיקח, ואם כן, אפילו אם תמצא לומר, כדעת רמי בר חמא לאיל, שם הגביע מציאה לחברו, קנה חברו, ואפילו לא הגביע גם עבור עצמו, אני מילי איך דקמא גבלי עדיין דחברי. דין זה הוא דווקא כאשר מגביע מלכתחילה על דעת חברו, אבל היי כאן בפיקח המגביע עם החירש, הדעת עדידי כמה גבלי. הרי הפיקח הגביע את המציאה על דעת שיזכה בה הוא עצמו. ואם אי הוא לא קני, ואם הוא עצמו לא קנה, שהרי החירש הגביע עמו יחד ואינו יכול לזכות לו, וכן ניתן לומר דה לאחרין הם מקנה, שיהיה מקנה הוא לאחרים, הרי לעצמו אינו קונה, ובוודאי שבאופן זה לא קנה החירש. כלומר, כל מה ששניים המקביעים יחד מציאה קנו, זה מפני שכל אחד עושה מעשה הגבעה לו ולחברו. וכאן, שלא הועיל מעשה הגבעה לעצמו, ודאי שלא יועיל להקנות לחרש. אלא מעמידה הגמרא את דברי רבא שנאמרו בנוסח אחר, אלא אימא אמור באופן אחר את דברי רבא, שאם הגביעו חרש ופיקח מתוך שלא קנה פיקח, שהרי החרש מגביע עמו ואין הגבעתו הגבעה כלפיו, והרי כמונחת על גבי הקרקע, על כן לא קנה גם חרש, שאין הפיקח מגביע לדעת החרש, אם אינו זוכה בה בעצמו. וכי תימא, ואם תשאל מה ישנה משני חרשים דעלמא, מה שונה הדבר משני חרשים באלמה, ממקרה ששני חרשים הקביעו יחד, שהדין הוא שקנו שניהם מתקנת חכמים, וגם כאן היה לחכמים לתקן שהחרש יקנה. התשובה היא, עתם שם בשני חרשים תקינו לו רבנן, תקנו להם חכמים שהקבעתם הקבעה כלפי עצמם, דלא עתילן צויי, שאם לא יזכו בה יגיעו אחרים ויחטפו אותם מהם, ויבואו החרשים לריב עמם. אבל לך כאן בחרש המקביע עם פיקח יחד, אין לך חשוש אם יבואו לקחת מיד החרש שלא זכה יריב עמם. משום דמי מר אמר יאמר החרש, הרי אפילו פיקח לא קני, גם הפיקח לא קונה. אנא אקנה, אני אקנה את המציאה, ולכן יסבור החרש שמי שחטף ממנו כדין עשה ולא יריב עמו, וכיוון שכך לא צריכו לתקן שיזכה בה באופן זה. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף זין במסכת בבא מציעא, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, רכוש של אדם שאינו ברשותו ויכול להוציאו בדיינים, האם יכול להקדישו? שאלה שנייה, שניים אוחזים בתלית, מתי חולקים בשווה ממש? שאלה שלישית, בקניין סודר, כמה מהסודר צריך המקנה לתפוס כדי לבצע את הקניין? שאלה רביעית, מסר הבעל גט בידה וחוט האוחז בגט בידו, האם מגורשת? שאלה חמישית, אם יש בתלית חלק מוזעף שקרוב לאחיזת אחד מהם, כיצד תתחלק התלית? והשאלה האחרונה על דף זין, 1% בתורף השטר ואחד בתופס, מדוע לא יקבל בעל התופס את הכל? הרי חתימת העדים בידו. אלה מוריי ורבותיי, השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו, בדף זין במסכת בבא מציעא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, את שיעור דפינו היומי, עם מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום, ויהיה תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ויבוא למקמה ולמשנה וללימוד לדרך ארץ ולמקמה שבשמיים. אוחזים לנו במסכת נדרים, פרק ה' משנה ב'. המשנה מביאה מקרה שלישי שנחלקו בו רבי אליעזר בן יעקב וחכמים כפי שיטתם במקרים הקודמים. היה אחד מן השוק אדם אחר שאינו אחד מן השותפים, מודר באחד מהם, באחד מן השותפים בחצר הנאה, לא ייכנס לחצר מפני שהוא נחשב בכך כנכנס לרשותו של השותף שהוא מודר ממנו הנאה. רב לזר בן יעקב אומר, יכול הוא המודר לומר לו לאותו שותף, לתוך של חברך אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך, כלומר בכניסתי אני משתמש בזכותו של חברך ואיני נהנה משלך. מסכת נדרים פרק ה' משנה ג', המשנה מלמדת את דינו של המודר הנאה בנוגע לנכסי המדיר המוזכרים ביד אדם אחר. אומרת המשנה, מודר הנאה מחברו ויש לו למדיר מרחץ ובית הבד, בית שחיטת זיתים המוזכרים לאדם אחר בעיר, אם יש לו בהם תפיסת יד, אם יש לה מדיר חלק במרחץ ובבית הבת שלא יזכירו, אסור המודר להשתמש בהם, ואם אין לו בהם תפיסת יד, אלא הם מוזכרים לגמרי לאדם אחר, מותר המודר להשתמש בהם. מלמדת למשנה את דינו של הנודר מחפץ של אחר, ולאחר מכן יצא חפץ מרשות בעליו. האומר לחברו, קונם לביתך שאני נכנס, כלומר ביתך אסור עליי לעניין כניסתי בו, וכן האומר לחברו, קונם סתך שאני לוקח, כלומר סתך אסורה עליי לעניין קנייתה, ומת בעל הבית או השדה או שמחרו לאחר, מותר הנודר להיכנס לבית ולקנות את השדה מפני שלא אסרם על עצמו, אלא כל זמן שם של אדם זה. אבל אם אמר קונם לבית זה שאני נכנס או שדה זו שאני לוקח, ומת בעל הבית או השדה או שמחרו לאחר, אסור הנודר להיכנס לבית ולקנות את השדה לעולם מפני שאסר על עצמו את גוף הבית והחצר. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי חבב באדר ראשון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי על דף זין במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופא ובנאור עמליה בכל מיני דמיתא, מחר יום חמישי זך באדר ראשון תשפ"ד, חב זין באדר ראשון תשפ"ד, ונלמד דף ח' במסכת בבא מציעא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, כבימים ההם בזמן הזה. בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב, ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.